שלום, ערב טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, השיעור השבועי, ימי שלישי, 10 בערב, ואנחנו בשיעור מיוחד, סוגרים את ספר שמות, והלוואי שגם סוגרים את הקורונה. הלוואי שזו מסיבת פרידה משותפת, גם מהחומש וגם מהמגפה העולמית, יש הרגשה מאוד אופטימית באוויר, צריך להמשיך להקפיד, אבל באמת, באמת הלוואי. אז אנחנו בסוג של מסיבת סיום לספר שמות, לא שיעור רגיל על הפרשה, אלא משהו קצת אחר, אבל קודם כל, תודות, הקדשות, עניינים, דברים שאתם שלחתם. תודה כרגיל לאנשי ארגון רגש של חוכמה, באתר של רגש של חוכמה אפשר למצוא את השיעור הזה ועוד הרבה תכנים נהדרים. תודה לקרן דניאלי, תודה לארגון המזרחי, תודה לעיריית ירושלים, תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. יש להם כרגע באילת, אם אתם באזור, את הכנס השנתי עם אירועים ומופעים ואירועי תרבות יהודית. תודה כרגיל לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס שמשדרים את השידור הזה, ובמקביל נזכיר, עושים קמפיין לסרט קולנוע יהודי איכותי משלהם, מי שרוצה מוזמן לתמוך גם בזה. בינתיים הם פה איתי משדרים שיעורים, שזה גם מצוין. כמה הקדשות. השיעור מוקדש לעילוי נשמת גואל בן מרים, לעילוי נשמת אמא של חנה בן עמי, שנפטרה לפני שנה בברזיל מקורונה, כמעט לא הייתה שבעה, כמעט לא היה קדיש, נגיד נקדיש את הדברים לעילוי נשמתה. לעילוי נשמת מיכאל הראל מגוש עציון, מיכאל שמואל בן משה וניקול, וגם לעילוי נשמת אליזה בת סלווה ונפתלי גרשון וסוליקה בת מרים. כמו כן, השיעור מוקדש לרפואת פורן דליה בטאוס, חיה שרה בת מלכה, וגאיל חדווה בת מירית מרים, חנה בת יהודית, אסף בן לינור, מאיר בן רחל, יצחק חי בן רינה, שמואל אברהם הכהן בן מלי, דוב בן לובה, שי בן ג'ורג'ט ויניב בן חווה, רפואה שלמה לכולם. מה שאנחנו עושים בעצם זה לעסוק גם בפרשות ויקל פקודי, רק נזכיר, שבת בבוקר, שתי הפרשות האחרונות של ספר שמות, חזק חזק ונתחזק, שבוע הבא, מזל טוב, ספר ויקרא, עם הפנים לפסח, והלוואי באמת שנזכה ל... אתם יודעים, פורים זה אסתר פנים, מגילת אסתר, הסתרה, ממש הרגשה ככה של משהו נסתר כזה. וחגגנו את פורים די בהרגשה לא ברורה פה בארץ, מה? גמרנו להתחסן, אבל לא פותחים שום דבר, ושושן פורים בירושלים, איזה סגר ומצור ובלגן, ונטבג, סגור, פתוח, הסתרה. פסח הוא חג של גילוי, זה גילוי שכינה, ממש רואים את השכינה. שפחה על הים, ראתה וידע להגיד זה, ילד קטן ראה יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי הנביא, להגיד זה כלי וענווהו. חג שבו הכל בהיר וברור והים נקרא. והלוואי שזה גם המהלך שכל העולם כולו עובר עכשיו לקראת חג הפסח. הרב קוק אומר שיציאת מצרים תהיה לנצח האביב של העולם כולו. אז הלוואי שאנחנו גם יוצאים כרגע למין אביב כזה. ולא סתם, אנשים כל הזמן אומרים לחזור לשגרה. זה כאילו איחול, שמתי לב בתקשורת, 100 פעם ביום. לחזור לשגרה, לחזור לשגרה. תגידו, אתם חושבים שעברנו את כל השנה הזאת כדי לחזור בול לאותה שגרה? כאילו, העתק הדבק, החיים שהיו לנו, בואו נחזור ל... הייתי אומרת, לשדרוג, לא לשגרה. השתננו השנה, למדנו, עשינו, התפתחנו, על הטוב ועל הרע, כן? על הדבש ועל העוקץ. הייתה שנה משוגעת. אנחנו לא רוצים לחזור בדיוק לנקודה שבה היינו. רוצים, לתקן עוד יותר. הלוואי, באמת יש איזו הרגשה באוויר כזאת, אבל אנחנו, שוב, זה לא על חשבון הקפדה ותפילה וככה, בזהירות. הלוואי שזה באמת בכיוון הנכון. ובתוך כל זה, חומש מאוד מסתיים. לצערנו, עוד חומש שקראנו בעיקר ברחובות, בחוץ, בלי יכולת להתקהל כמו שצריך, לחגוג כמו שצריך, להתפלל כמו פעם. אבל הדופק הזה כל שבוע נשאר, לא משנה איפה, בבידודים, בסגרים, בגינות, בחניונים, כל שבוע הדופק של הפרשה, כמו שעון, מגיע בשבת בבוקר ומאפס אותנו, נותן איזו פרופורציה לכל הבלגן מסביב. ויקל פקודי, פרשיות שמתמקדות בעיקר במשכן, אולי אפשר לקרוא לזה הפרויקט של ספר שמות, המשכן. אבל אנחנו, כמו שאמרתי, לא רק על ויקל פקודי, אלא על כל ספר שמות. אני רוצה להודות לפרופסור קובי קרמר, מהטכניון, במקור מהטכניון, פגשתי אותו בפילדלפיה, והוא מתעסק בסטטיסטיקה ויכול לעזור, אני ממש לא, יכול לעזור לי, למצוא את המילים המנחות בספר שמות. אז הוא מריץ את התוכנה ואת החיפושים שלו, ומוצא מהן 5 המילים המנחות בספר שמות. מה אפשר להגיד? הוא לא מתעסק במילים כמו אם, את ועל. והוא גם מדבר על מה שנקרא שכיחות יחסית. כלומר, אם מילה מופיעה המון בשמות ופחות בבראשית, ויקרא במדבר דברים, הוא מבין שוב את השכיחות היחסית שלה, את החשיבות המיוחדת שלה לספר. את כל זה הוא מפעיל ונותן לי תוצאה סופית. אנחנו נדבר עכשיו על 5 מילים מנחות בספר שמות, שבעצם בעיניי, אולי מסכמות עבורנו את הספר הזה בצורה מיוחדת, לא בעיניי, אלא בעיני התורה עצמה. מילה ראשונה, בואו נתחיל, הזדמנות להראות את האותות היפים שלנו, כן? החדשים, שיעור התחדש בגרפיקה החדשה, אז הנה, אות ומגיעים למילה הראשונה. בבקשה. המילה הראשונה מופיעה 175 פעמים, לא פחות. 175 פעמים, המילה הזו היא עם. תראו, בספר בראשית, אגב, זהו, מזכירים לי פה ששכח, התעלמתי מכם לגמרי, אז רגע, אני אומרת עם, אבל מתעלמת מהעם שצופה בנו. אז סליחה, באמת ערב טוב לרונית, שבין הניקיונות מקשיבה לנו, וערב טוב לאילנה בבית חגי, ולצחי בניו יורק, ולאביחי אברהם, המתנדב היקר מהשיעור של פעם שצופה בנו, אלן אביחי, ולמרית בקנדה, ועוד ועוד. אז באמת תודה לכל מי, תל אביב, הרצליה, ירושלים, כרמיאל, תודה, תודה לכל מי שצופה בארץ ובעולם, כיף שאתם איתנו. ועם זה המילה הראשונה, עם, 175 פעמים. עכשיו תראו, בספר בראשית היא פחות רלוונטית. זה ספר שהתחיל באנושות כולה. גן עדן, זוכרים? המבול, קין והבל, מגדל בבל, סיפורים מה שנקרא אוניברסליים. עוד אין פה עמים. אבל אחרי זה הכל נשבר, מתפרק, מגדל בבל, ואברהם מתחיל את העם היהודי, אבל זה ניצוץ, זה ניצן. זה עוד לא עם, זה משפחה. אתה עוד תהיה לגוי גדול. כרגע אתה, אפשר להגיד, שבט, חמולה. בני ישראל גומרים את ספר בראשית, מתחילים את ספר שמות, אני חושבת שלא בתפיסה שהם כזה אומה. אנחנו שבטים, שבטים, ג'מה, חמולה כזאת, משפחה. יששכר, בארץ גושן, יששכר גר שמה, הבנים של גד תפסו את הגבעה הזאת, הבנים של נפתלי, נפתלי שם מעבר לפינה, ליד דן, זהו. מי הראשון שבא ואומר, חברים, התבלבלתם, אתם לא מבינים מי אתם, ומה הגדולה שלכם, ומה נועדתם להיות. מי הראשון שמסמן אותם ואומר לכם, רבותיי, תסתכלו מי אתם, אתם עם, אתם קולטים את זה שאתם עם, 175 פעמים ספר שמות יגיד לנו עם, אבל הנה הפעם הראשונה, תראו איזה יופי. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. משם מתחילה גזירת השיעבוד, כל ההוראות המאוד קשות של פרעה, אבל תשימו לב, המילה עם מופיעה פה, אגב, פעמיים. בואו נראה שוב רגע את הפסוק. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, יש פה עם. אל תתערבב, אל תתבולל, יש פה עם. ואתה, ואומר אל עמו, הנה עם, יש פה עוד עם. אם תרצו שתי מדינות לשני עמים, כן? אי אפשר במצרים שיהיה עם ועוד עם. זה העם המצרי. מה איתכם? לאן אתם? אולי הרוע קצת דוחק בנו לפעמים, אנטישמיות כזאת, מזכירה לנו את הכיוון, את ארץ ישראל, מזכירה לנו מי ומה אנחנו. עכשיו, פרעה יודע יותר טוב מאיתנו, מי אנחנו. זה דבר די מורכב. הרוע תופס את המהות של הטוב, יותר ממה שהטוב זוכר מי הוא. זה מאוד סמלי, שאויב מר ואכזר עומד ואומר הנה עם. מי עוד אמר הנה עם? היטלר למשל. הנה עם. הם חושבים שהם מאה מפלגות שונות, שהיהודי הזה בכלל התבולל, והיהודי הזה חסיד, והיהודי הזה ליטאי, והוא ציוני, והוא אנטי ציוני, והוא שכח שהוא יהודי. הנה עם. תעמדו בתור, סליחה, למשרפות, כולכם ביחד. מי עוד? ממש לא רק היטלר לאורך הדורות. כל אויבינו, תקשיבו לנאומים של נסראללה, לנאומים של אחמדינג'אד, לא אכפת לו איזה יהודי להרוג. הוא מזכיר לנו מהות שנשכחת 4 פעמים בשנתיים האחרונות. קוראים לזה בחירות ראשונות, בחירות שניות, בחירות שלישיות, בחירות רביעיות. והלוואי שלא יגיעו חמישיות, כן? הלוואי, סוף הבחירות וסוף הקורונה, הלוואי, קצת יציבות. הבחירות משכיחות מאיתנו, כי כל הזמן זה חרמות, הוא לא יושב איתו, רק ביבי, רק לא ביבי, כן, לא, לא, זה, ניואנסים בתוך המחנות ובין המחנות. בחירות משכיחות מאיתנו את הסיפור הגדול. בהר סיני לא קיבלנו את הציווי להקים ממשלת 61. בהר סיני קיבלנו ציווי להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, ביחד, כולם, סביב סיפור משותף. 61, זה נהיה כאילו השאיפה של האומה, כן? למי יש 61? כאילו, המשיח מגיע. אין, יש 61, למחרת המשיח מגיע. בסדר, 61 זה בדיעבד, זה לא הלכתחילה, זה המינימום, זה לא המקסימום. השאיפה שלנו היא הרבה יותר, היא להיות עם. פרעה מזכיר לנו מי זה ומה זה. אני חושבת שהמילה עם, אגב, בקורונה, סתם אם נסתכל לשנה האחרונה, קיבלה חיזוק רציני. בעצם, אנחנו דמיינו שאנחנו אזרחי העולם הגלובלי. גם אני, כן, אני ישראלית, אני חייב בשליחות בניו יורק, אני טסה מישראל, ארצות הברית, לונדון, בתוך אמריקה, הכל נגיש, העולם פתוח, אין גבולות. וואו, הגבולות נסגרו. מעולם, נדמה לי, שלא היה ככה אפשרות לעבור מדינה למדינה. אתה צרפתי? תתמודד בצרפת. אתה איטלקי? זה מאוד משמעותי איפה אתה. אם אתה ספרדי, או שוודי, או ברזילאי, או ישראלי, ברוך השם, והמצטיינים בעולם. אבל המהות שלך, המקומית, הלוקלית, הגיאוגרפית, פתאום קיבלה חשיבות. סתם מחשבה כזאת, שהשנה הזאת החזירה הרבה מאוד אנשים למה שנקרא מדינת הלאום, שכל כך הותקפה בעבר. בסוף אתה בריטי, מתמודד עם בוריס ג'ונסון והפדיחות שקורות שם בבריטניה, ואם אתה... הבנתם. אוקיי. אחת התזכורות היפות, אי אפשר להתעלם, שוב, בעיקר בבחירות, אחת התזכורות היפות מופיעה בפרשה הקודמת על המהות שלנו כעם. תסתכלו רגע. כי תיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגד בפקוד אותם. אומר לנו רשי על הפרשה הזאת על פי כי תיסה. כשתחפוץ לקבל מניינם, לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מניינם. יש פה שיטה בעצם ליצור בקרב העם הזה סולידריות. כל אחד הוא חצי. אתם צריכים אחד את השני. ולא סתם. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לחפר על נפשותיכם. לחפר על נפשותיכם אומר רשי שלא תנגפו על ידי המניין. זה פשוט זועק. כל אחד הוא חלקיק. הוא חלק משלם. אתם מושלמים רק ביחד. כאילו, אני מדמיינת שכל אחד יגיע לקלפי, ישים חצי פתק, ואז הוא צריך להשלים את זה. היא חצי של מישהו אחר, סתם. צריך איזו אחדות וענווה ושיתוף פעולה. יש לנו יעד משותף כדי למנוע מגפה. שוב, כתוב פה, שלא תנגפו. תחיו בתודעה כזו. לא של אונג... לא הורדות ידיים, אלא נתינת ידיים. תבנו עם, מתפקד, בריא, ותצליחו. הייחודיות של המילה עם, אני חייבת להגיד, מופיעה, עוד לפני שיש לנו ארץ. זה נדיר, אני לא היסטוריונית, אולי יש עוד אומות כאלה, לא נראה לי. בעצם הם התגבשו, ורק אז קיבלו טריטוריה. רוב האומות, יש להם נחלה, מקום, ומתוכו הן מתגבשות. ככה היסטוריה קורית. אנחנו עם, פרעו מזהה אותנו, עוד לפני הארץ, אנחנו כבר עם. את התורה קיבלנו בחוץ. רוב חיינו אנחנו בחוץ ולא פה. רוב הזמן אנחנו בגלות ולא בישראל, כן? לאורך ההיסטוריה. אומר על זה הרב שמשון רפאל הירש, לפני 200 שנה בגרמניה, הוא מבסס את תנועת תורה עם דרך ארץ, ואומר ככה, רש"ר הירש, בנוהג שבעולם, מוצאו של כל חוק נובע מן העם, ואילו בישראל הדבר להפך. העם נובע כתוצאה מן החוק האלוקי. חוק התורה הוא העושה אותנו לעם. מסביר רב שמשון רפאל הירש, לא אתם יושבים ומגבשים את חוקיכם, החוקים מבחוץ האלוקיים מגבשים אתכם. כלומר, זה יחס אחר לארץ. יחס הרי לחוק, יש פה משהו מאוד חדשני, ומי שמזהה את זה ראשון, זה פרעו. הלוואי שנדע זאת, גם אנחנו נפנים ונזכור את זה, לא משנה מה קורה מסביב. אז זו מילה ראשונה בספר שמות, עם. בואו עוד קצר ונמשיך למילה השנייה, והמאוד מאוד מסקרלת, שמופיעה, שימו לב, 323 פעמים. הנה. המילה הזאת אמרנו מוזכרת 323 פעמים, מדובר על המילה עשה, עשו. עין, בוא נכתוב את זה ככה, עין סין היי, עין סין היי, המילה עשייה. אני חושבת שהשורש הזה עשה מופיע בהטיות שונות, ושוב יש פה ייחודיות גדולה לעומת החומש הקודם. חומש הקודם, חומש בראשית, היה חומש הבריאה. השם בורא ובורא ובורא את העולם. ספר שמות הוא ספר העשייה. לא הוא בורא, אנחנו עושים. הכיוון הוא הפוך, לא מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, אנחנו סוף סוף מתחילים לפעול. האדם הוא לא רק נברא, הוא גם עושה. הוא לא רק סביל, הוא גם פעיל. הוא לא רק פסיבי, הוא גם אקטיבי. כבר בתחילת הפרשה, פרשת פקודי, זה כבר השבוע, מהקל פקודי, מופיע פה על הזה עשו. אני חושבת שזה מכונן, כי רוב השורשים האלה של עשו, עשה, להוויאס, מסתובבים סביב המשכן, אז בואו נראה את המשפט אולי המרכזי בהקשר הזה. ובצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. לעשות זה נהדר, אבל לעשות מה שהשם אומר. בכלל, המשכן הוא מין שיעור כזה בציות. כן, אתה קורא את הפרשיות ואומר, מה זה רלוונטי לי? זה רלוונטי לך לדקדק ולדייק בפרטים, בהלכה, במצוות, בעשייה. לא סתם לעשות, יש כאלה, אז עזוב, עדיף שלא תעשה כבר כלום. לעשות כמו שצריך. ובצלאל, עם כל הרוח שיש בו, ובצל הקל, כן, והכל, מה זה? עשה את כל אשר ציווה השם. לא סתם עשה. זו דוגמה אחת, כאמור, מתוך 323, לא נזכור את כולן הערב, אבל רוב העשייה היא סביב המשכן. יש הקבלה מדהימה בין בריאת העולם לבין בריאת המשכן. קודם כל, הפעלים שחוזרים על עצמם, כן, ויחולו השמיים והארץ, ותחל כל עבודת המשכן. יש פה איזה מלאכה שמגיעה לכליה. יש פה גם מסר, בבריאה נאמר אשר ברא אלוקים לעשות. ומכאן והלאה האדם הוא שותף במעשה בראשית. זאת קריאה לנו לעשות. הקדוש ברוך הוא גמר לברוא את העולם. תתחיל אתה לקחת אחריות. אם ספר בראשית מתחיל ביצירה אלוקית, ספר שמות נגמר ביצירה אנושית. אם בספר בראשית אלוקים בנה בית לאדם, בספר שמות האדם בונה בית לאלוקים. ובמובן מסוים, ותמיד עוסקים בספירה הזאת של של הפסוקים, 30 פסוקים מתארים את ספר בראשית, 300 או 400 מתארים את המשכן. התורה היא לא ספר קוסמולוגיה. אתה רוצה להתמודד עם איך נברא הקוסמוס, לך תקרא ספרי מדע. התורה לא פה כדי לספק לך את הדברים האלה. התורה מלשון הוראה מספרת לך מה, לא מה, איך אלוקים ברא את העולם, אלא מה האדם עושה במקום שהאלוקים ברא. ואני רוצה להראות לכם רצף של פסוקים, ויעש, 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 ויעש. אפשר לקבל ראש, כאב ראש רק מרוב עשייה, להתעייף מרוב עשייה, אבל אפשר גם להחליט שאנחנו מתחילים להיות אנשים שעושים. תראו את הדוגמאות האלה על המסך, עשייה בלתי פוסקת. אבל רגע, גם לעשייה יש גבול. בשני המקרים, בראשית ושמות, היצירה מסתיימת בשביטה שמביאה את הברכה. אלוקים בורא את העולם ושובט. הוא עוצר ומברך את העולם. האדם בונה את המשכן ועוצר בשבת ושובט. וכך הוא מתברך. זה תיקון עצום לחטא אדם הראשון. אדם הראשון לא ידע לשים גבול. קיבל ציווי, לא עשה מה שצריך. כל היופי במשכן הוא שאנחנו עושים מה שצווינו. צווינו לבנות, בונים. ואם השם אמר לעצור, אז עוצרים. כי אתה לא עובד את עצמך, אתה עובד את אלוקים. בכלל זה בקורונה, אני חושבת שבשנה האחרונה, כל הזמן שאלתי את עצמי, כל מיני אנשים, אם הם עובדים את אלוקים, הם עובדים את עצמם. אז המשכן הוא תיקון לחטא האדם הראשון. בעצם זאת הוכחה שהנה, היצירה הזו ששמה האדם, הוא כן יכול לעשות מה שצריך, מה שאומרים לו, מה שקדוש, מה שמבורך. הוא יודע מתי לשים גבול, מתי לעצור. ומה הסוד הגדול? גורשנו מגן עדן. איך חוזרים לגן עדן? באמצעות התיקון הזה. באמצעות השבת. הרי שבת היא מעין עולם הבא. אתה מקבל טעימה מגן עדן בזה שעצרת את בניית המשכן. שוב, אמרו לך בספר בראשית לעצור, לא עצרת, גורשת מגן עדן. עכשיו אמרו לך לבנות ולעצור. אתה בונה ועוצר, אתה חוזר לאותו גן עדן. באמצעות ברכת השבת. הקדוש ברוך הוא, בוא נגיד את האמת, יכול לבנות משכן לבד. סליחה אם זה דיבור קצת, כן? אבל בואו, אנחנו עד עכשיו, בדימוי שלי, אנחנו יושבים בקולנוע עם חבילת פופקורן ורואים. אוי, בריאת העולם, וואו, מדהים. וואו, 10 המכות. יואו, קריאת ים סוף. וואו, התורה יורדת מהשמיים. אנחנו בעיקר מתרשמים, זה יפה מאוד. אבל אנחנו עכשיו עוברים מניסים למעשים. מניסים למעשים. אנחנו כבר לא מסתכלים מה השם בורא עבורנו. אנחנו מתבגרים. התורה הרי מלווה אותנו. אנחנו כבר לא ילדים. ילדים עושים בשבילם. תתחילו לפעול בעולם הזה ולתקן אותו כפי שהשם ציווה. וזה המשכן. הוא יכול להוריד משכן מהשמיים. באמת, ראינו דברים יותר מרשימים לאורך הפרקים האחרונים בתורה. הוא לא מוריד משכן מהשמיים כי הוא רוצה אותנו, את המעורבות שלנו, את העשייה שלנו. יש שיר קלאסי כזה של החלוצים. אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. ממש נזכרתי בזה כשקראתי את פרשיות המשכן. אנחנו באנו פה למדבר לבנות את המשכן, אבל גם להיבנות. זו הפעם הראשונה שהעם לא מתלונן. כל הזמן כיתורים, דגים, בשר, רעבים, צמאים, עייפים, מתי נגיע, כמה הלכנו, הלכנו יותר משנלך, נלך משתם, כמו איזה ילד מעצבן בטיול. כמה כיתורים שמענו עוד עכשיו, כמה תלונות לצערנו של אבותינו. והנה, ברגע שאנחנו לא משועממים, השעמום מביא לידי חטא. ברגע שאנחנו יכולים להתחיל לבנות את המשכן, גם התלונות נעלמות. זאת אמת מאוד עמוקה. כשיש לך סיבה, כשיש לך פעילות, כשיש למה לקום בבוקר, כשמשהו מלהיב אותך, אין לך זמן לשטויות. אין לך זמן להגיד אמא משעמם לי, או משה רבנו משעמם לי, כי אתה באמצע עשייה, ועשייה שהיא מצווה. אני רוצה לראות דוגמאות לעשייה בשנה האחרונה. מי שעוקב יודע עד כמה אני אוספת חומרים בקורונה, ושוב, בתקווה שמדובר במסיבת סיום, אז הנה באמת כמה דוגמאות של עשייה מהתקופה האחרונה. זו הייתה שנה של הרבה עשייה, היינו צריכים למלא את הזמן, נזרקנו הביתה, חלילה כדי לא להשתעמם ולהפוך לאיזה בטטה, בטטת קורסה, ולא להיות מדי פסיביים וזומבים של מסכים. הנה דוגמה ראשונה, אימא, הייתי קוראת לה האימא הסופר משקיענית, המצטיינת, שימו לב ללוז הזה שלה, שהיא פרסמה. כן, הילדים כל היום רק מתפללים ורק עוזרים, ורק בונים בלגו ולומדים אנגלית ולומדים תהילים, ומבשלים ומסדרים את הסלון ואפילו עוזרים לה לסדר לפסח. זה לוז שפורסם בתחילת ימי הקורונה, אני בספק כמו היה ריאלי. אולי צריך לחזור לאימא הזאת במלות שנה ולשאול מה התגשם. בכל מקרה, ויעש, 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 כן? הרבה עשייה. לאורך השנה אספתי גם את התמונה הזו, הפוכה לגמרי, בואו תסתכלו. אמא שאומרת שמאירים אותה בשמונה בצעקות, בתשע היא שמה אותה מול יוטיוב, בעשר היא עושה להם יצירה מול יוטיוב, באחת אמא משעמם לי, בשתיים אמא אני רעב, עוד יוטיוב, עוד משעמם לי, רבים על מקלחות, רבים על צחצוח שיניים, והיא נרדמת, אין לך מושג מה הם עשו בסוף. אז אוקיי, בואו נגיד שרובנו באמצע, לא האמא too much מושלמת מההתחלה, לא האמא המזניחה והמרעיבה מהדוגמה השנייה, אבל עברה עלינו שנה באמת עם הרבה עשייה לא פשוטה. ואני חושבת שיש עוד סוג של עשייה שהתחלנו לעשות. אנשים שמחויבים להלכה, שמו לב בעדינות, שניות פה גם הלכות קורונה. יש פה גם הלכות קורונה. צריך לשמור 2 מטר. הנה, אני אראה לכם, לקחתי מהאתר של אחת הקופות חולים. תסתכלו רגע. זה דבר שנראה כמו ספר הלכה. אתה, הנה, זה איך מטפלים במבודדים. איך מחבסים להם, ואיך מנקים להם, ואיך מחטאים, ואיך להשתעל, ואיך להתעטש, ואיך להתרחק, ואיך לא להתחבק. תגידו, מה נסגר? שולחן ערוך קורונה. הרבה מאוד עשייה הייתה השנה, ואני חושבת שמי שלועג, לועג לפעמים לפרטים של הלכה, נו, מה זה משנה, המשכן, אם הוא מטר או 2 מטר, אתה חושב שלאלוקים באמת אכפת, אם תחכה שעות, אם תחתוך את הנייר, אם תדליק את האור, הלו. ראינו בשנה הזאת כמה עשייה קטנה היא חשובה, וכמה פרטי פרטים יכולים חלילה להרוג או להחיות, כן? לפי איך שמתנהגים, וכמה חשוב לשמור על הוראות, מי שמזלזל כל השנה בהוראות, בוא נגיד בהוראות המשכן, קיבל הוראות משלו לשנה הזאת, כן? המסכות והאלכוג'ל והשטיפת ידיים והריחוקים וכל העניינים. אז באמת אני חושבת שאנחנו אחרי שנת עשייה, כן? מקווה שהעשייה הזו נגמרה, אבל מקווה שהדבקות שלנו בעשייה אמיתית, המשכן מלמד אותנו לעשות מה שהשם אומר ולא מה שבא לנו. הלוואי באמת שנקבל מזה את הכוח לעשייה כזאת. ואני רוצה לעבור לנקודה השלישית, אחרי שדיברנו על עם, ואחרי שדיברנו על עשייה, בואו נראה מה המילה השלישית, מילת המפתח השלישית בספר שמות. בבקשה. אוקיי, המילה השלישית היא מצרים. 175 פעמים היא מוזכרת בספר שמות, לא כמקום פיזי. כתרבות, גם כמקום פיזי, אבל שוב, התורה היא לא ספר גיאוגרפיה, זה לא שאומרת מצרים כנקודת ציון. לא אכפת לי גיאוגרפית כרגע איפה מצרים. תרבות שצריך להתרחק ממנה. עכשיו, מצרים העתיקה, אני חייבת פה להגיד דבר חשוב. הדימוי שלנו לגבי מצרים העתיקה הוא שגוי. הוא שגוי. אני מתלבטת אם לעשות פה הפסקה, לא, אני באמת מודה לכל כל מי שמגיב בכל מקום, אבל לא נספיק להקריא את כל המקומות וכל הבקשות, אני רק אומרת שכל מי שכותב לעילוי נשמת או לזכר או וכולי, בהחלט אנחנו מקדישים את השיעור גם לזכר כל מי שכותב בתגובות, בפייסבוק וביוטיוב. אוקיי, 175 פעמים מצרים, צריך להבין, מצרים נתפסת כמשהו נורא עתיק, נורא פרימיטיבי, אני מדמיינת ממש את הבת שלנו, עוד מעט חוזרת עם הציורים השנתיים, יהודית הקטנה עם הציורים השנתיים של פרעו הנלעג. נכון, איך מציירים בהגדה של הילדים? פרעו מין גמד גוץ כזה, סליחה אבל אידיוט, זה כזה משהו דבילי. השומרים המצרים אלה עם השוט שהיהודי בונה את הפירמידות המסכן והשומרים, הם גסים, הם מגושמים, פרימיטיביים. אנחנו בטופ. זה אידיאליזציה של העבר. היום אנחנו יושבים כעם הספר, העם היהודי בארץ ישראל, קוראים את ההגדה ונזכרים. בזמן אמת, לכפור במצרים, זה היה לכפור באמת הכי גדולה שיש, בהצלחה. מצרים העתיקה הייתה סיפור הצלחה. בואו, רוחני, היה לה, שוב, עבודה זרה, אבל היו שם אלילים ואמונות ותפיסות. גיאוגרפי, היא שלטה על שטח אדיר מבחינה גיאוגרפית. שלטה בטבע, לכאורה, המציאה הרבה מאוד חידושים. הנילוס, מי הנילוס, החניתה, את המתים שלהם חנתו לשנים. הפירמידות, בואו, אין פה מה לזלזל, היו פה דברים מאוד מאוד מתוחכמים. איך שהם השקעו וניצלו את מי הנילוס, מערכת כתיבה וספרות עצמאית, כל הכתב המיוחד שלהם. הם ניהלו מיזמי בנייה גדולים, מיזמי חקלאות גדולים. היה להם הרבה קשרי מסחר, גם אפריקה מצד אחד, במזרח התיכון מצד שני. היה לה צבא, והיו מסעות צבאיים מפוארים. היא ניצחה צבאות אחרים, צבאות זרים. הייתה מערכת בירוקרטית כזאת מסודרת, מסועפת, פקידים ומושלים וכולי. והכל תחת פרעו. פרעו שנחשב לאלוקים עמד בראש המערכת המשפטית, הכלכלית, החקלאית, טכנולוגיה, אגב, תרבות, אומנות, כל הציורים, אדריכלות, רפואה, היה להם. בקיצור, לא נלעגים, אלא מקור להערכה, מקור להערצה. עכשיו, האם יש לך אומץ עכשיו לצאת נגד התרבות המצרית היא הכי נכונה שיש. העריכים שלה הם הקוד העולמי. אתה בא, בן של איזה עם של עבדים בזויים עניים קטנים, מאיזה ארץ קנען, ואתה טוען שמה? שהתרבות הקטנטנה שלך יהיה נכונה, והיא צריכה לנצח את מצרים? אתה אומר, מה? אלוקים, תורה, מאיפה הבאת את זה? האזכור הראשון של המילה מצרים מופיע בפסוק הראשון שלנו בספר שמות, אצלנו בספר, ואלה שמות בני ישראל היוצאים, הבאים מצרימה. פרשננו שואלים, עד כמה הם באים מצרימה? עד כמה הם נטמעים, מתבלבלים, מתבוללים? עד כמה הם מושפעים, באים מצרימה ושוקעים בה, בתרבות המצרית? וזאת אזהרה לכל אורך ספר שמות. אתה צריך לצאת ממצרים גם פיזית וגם נפשית. ושוב, יותר קל להוציא את היהודים ממצרים מאשר את מצרים מהיהודי. אל תהיה משועבד גם לא תרבותית. ומאוד מעניין, המשפט הראשון בעשרת הדיברות. המשפט הראשון בעשרת הדיברות, שימו לב. שוב, 175 אזכורי מצרים בספר, אבל בחרתי את החשובים לדעתי. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הוצאתיך מארץ מצרים. שימו לב, הדיבר הראשון, ראיתי איזה פעם אצל הרב זאב קרוב, זכרון לברכה. הדיבר הראשון לא אומר לעשות משהו. זכור את יום שבת, כבד תביך ואת אימא, רגע, עוד לא. עוד לא עשה. הוא גם לא אומר לא לעשות משהו. לא תרצח, לא תגנוש. הוא גם לא אומר לא תעשה. מה הוא אומר? אני מבקש ממך להפנים שאני הוצאתי אותך ממצרים ולא יהיה לך אלוקים אחרים. תאמין בסיפור. אמר הרב זאב קרוב, זה מדהים. תעצום עיניים. אתה מאמין ביציאת מצרים? התחלנו. עכשיו נדבר על שאר הדיברות. הוא אומר, זה קל כמו להשתזף בשמש. זה קל כמו לצאת לשמש ולקבל אותה. להסתכל על המציאות, להגיד, יצאתי ממצרים ולקבל את זה. מסביר רב קרוב, שוב, התורה עצמה מסבירה, שיציאת מצרים היא האתוס המכונן של תרבותנו, ואנחנו ממש ערב פסח עוד מעט, נאמר בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ספר התניה מחדד את ההגדרה הזו. בספר התניה, ספר היסוד של תנועת חב"ד, כותב, מחבר ספר התניה, הרב שניאור זלמן מילדי, מכונה גם האדמו"ר הזקן, והוא אומר, לא בכל דור ודור, אלא בכל יום ויום. לא בכל דור ודור, בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. יציאת מצרים מאבק יומיומי, לתת פייט לשיעבודים, לעץ הרע, למידות, למה שמצר את צעדיי מלשון מצרים. סיפור שמלווה אותנו עד היום. הלוואי, הלוואי שהיינו יכולים לקרוא את זה בנוסטלגיה. כן, יציאת מצרים. Been there, done that, לא רלוונטי, היסטוריה רחוקה. יציאת מצרים לא נגמרה. לכן, המילה המנחה הבאה היא בדיוק הקונטרה, היא הצד השני של המטבע של יציאת מצרים. הנה, בואו נראה את זה ביחד. אז מה התשובה למילה המנחה מצרים? לא ישירו אותנו ככה, נכון? אמרו לנו עם, אמרו לנו עשייה. יש פה אויב מאוד גדול, מצרים. מה האלטרנטיבה? מה הקונטרה? איך עונים לתרבות כל כך מרשימה? והתשובה היא מילה שמוזכרת 130 פעמים. ישראל. ישראל זה אנחנו, נעים מאוד. אני זוכרת איפה הבנתי באיזה בית כנסת בלונדון, פעם ראשונה את המילה, שנראה מיד, עוד פעם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. קודם כל שמנו לב למילה מצרים. ועכשיו שימו לב גם למילה ישראל, הכל בפסוק הראשון. זה רושם ראשוני מה שאומרים, רושם ראשוני אומר הכל. לפעמים הפסוק הראשון של ספר שמות אומר הכל. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אלה השמות, האם הם יישארו עם השמות האלה? או שישנו את שמם ולשונם ולבושם. בני ישראל, האם הם יישארו הבנים של ישראל? באים מצרימה, עד כמה הם יבואו מצרימה? האם נוכל לחלץ אותם ברגע האחרון משם? או שהם יטמעו ויובדו לנצח? זה הסיפור. אז ישראל, הבאים מצרימה. זה אנחנו, ואני זוכרת שוב באיזה בית כנסת בלונדון, יש להם חומשים מאוד מעניינים, של חצי עברית וחצי אנגלית, הוצאת ארטסקרול, זה פסוק מול פסוק. ואני ככה בקריאת התורה משתעשת, מסתכלת זה מול זה, אני אומרת קריאת התורה כאילו זה משהו שהייתי בו לאחרונה, אני חושבת שיותר משנה, פעם אחרונה אולי זה היה מפורים, מגילת אסתר, שמעתי מתוך מגילה, וגם בפורים הזה, אבל להיות לא, מניו יורק, אני לא זוכרת כניסה לבית כנסת, הדבר האחרון שאני זוכרת, באמת טוב, זה את הקהילות היהודיות האמריקאיות, יש להם באמת את הרגע הזה שהם נפרדים מספר התורה. תמיד זה היה מאוד מרגש אותי להסתכל עליהם. הם שרים ונפרדים מספר התורה. תמיד עומד נשיא הקהילה והחזן והגבאי, וכל הקהילה איתם עומדת ככה בהתרגשות, ומכניסים את ספר התורה בחזרה, ואנחנו אומרים את זה גם אצלנו, נכון? דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, אבל איכשהו באמריקאיות הזאת, כן? דרכיה ותומכיה מאושר, תמיד זה נראה לי כאילו הפרידה השבועית שלהם מהתורה, לפני שהם יוצאים לעולם החול. ואצלם עולם החול הוא לא מדינת ישראל היהודית שמתנהלת בעברית, זה לפעמים אומר לעבוד כל השבוע עם גויים במנהטן או בפלורידה או בטקסס, בתרבות זרה לגמרי. ופעם הבאה שאתה תחזור לראות שלושה ספרי תורה ככה, זה שבת הבאה, ושוב תיזכר שכל נתיבותי השלום ושעץ חיימי למחזיקים בה, זה ככה מה שלקחתי ממני מהבתי כנסת האלה האמריקאים, הם נורא מייקרים את הרגע הזה. פרידה מהספר תורה, אני חושבת שאולי בגלל שיש משהו בפרידה הזו לשבוע שלם. בכל אופן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ישבתי לי בבית כנסת כזה בלונדון, עלי זיון נדמה לי, עלי ציון, אם אני לא טועה, זה היה השם שלו, באותו חומש של ארטסקרול, פה העברית ופה האנגלית, וקראתי פסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. בום, פתאום זה קפץ לי, בתרגום. Children of Israel. וואלה, תמיד אנחנו, בני ישראל, אנחנו לא שמים לב, אומרים, בני ישראל, לא שמים לב למה אומרים, וזה ממש... כשאתה רואה את children of Israel, אתה נזכר שאנחנו באמת הבנים של ישראל, הבנים של יעקב אבינו, זה הכל על שמו. יעקב אבינו הוא ישראל, אנחנו באמת בנים שלו. הארץ הזאת היא שלו, ארץ ישראל, אם הוא יבוא לביקור הוא ירגיש בבית, מדינת ישראל, הכל זה עם ישראל. Children of Israel, אולי תגידו שזה טיפשי, כן, כאילו, ברור, בני ישראל, את לא מקשיבה לעברית, לפעמים קשה להקשיב לעברית, לא שם לב. אני לא אשכח, היה עוד נקודה כזאת באמת, שישבתי ככה בית כנסת וראיתי אוהל מועד, ואז ממול היה כתוב, Tent of Meeting. וואל, אני ישראלית כבר 30 פלוס שנה. אוהל מועד. מה אני חושבת שמועד זה מלשון התוועדות, להתוועד, להכיר, meeting, לפגוש. Tent of Meeting. אוהל הפגישה, שמה פגשנו את השם. לפעמים צריך, מה שנקרא, לחזור על הראשונות. מילים נורא פשוטות להבין אותם. אז ישראל, בני ישראל, ואלה שמות בני ישראל, אנחנו ה-Children of Israel, ילדים של יעקב אבינו, לפעמים דווקא אנגלית, עזרה לי להיזכר בזה. מי הוא אותו עם ישראל? הוא מקבל את זהותו בלב ספר שמות בהר סיני. בואו נחזור רגע לאותו רגע. עליו נאמר, היום הזה נהיית לעם. זה היום שבו הישראליות בעצם פורצת מאיתנו. מה הישראליות? מה ישראלי בעיניך? כן, כמו שאוהבים לשאול. לא מה שרואים עכשיו מסביב. לא הפילוגים בלי סוף. ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן שם ישראל, זו הפעם הראשונה שלא כתוב בלשון רבים ויחנו. תמיד כתוב בספר שמות, ויחנו ויסעו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. פתאום הלשון משתנה. מלשון רבים עוברים ללשון יחיד. רק ישראל, מי זה ישראל? זה ישראל אחד? ישראל כהן, ישראל לוי? לא. ויחן שם ישראל, כי העם היה כאיש אחד בלב אחד. אני לא אגיד היום, ויחן שם צרפת, כן? ויחן שם יפן. ויוכל סין. לא, יש שם מלא סינים. אוקיי. אז באותו רגע לא היו מיליוני ישראלים. היה עם ישראל שידע מי הוא ומה הוא. היום הזה נהיית לעם, קיבל על עצמו, הייתי אומרת, לשמוע מי הוא, מה הוא, מה האתגר שלו בכלל להעיר לעולם כולו. ואני רוצה להראות כמה דוגמאות שהן בעיניי מאפיינות של הישראליות. מאפיינות יפות, חיוביות, אני חושבת שמאפיינות אותנו מאז. הראשונה היא הומור. בואו, לא היינו מסתדרים בגורל שלנו, בלי היכולת לצחוק עליו, בלי פרספקטיבה, בלי פרופורציה, בלי חיוך. הומור בקיצור. אספתי המון דוגמאות בקורונה, אני אראה לכם כמה, סתם נוסטלגיה. תחילת הקורונה, מדינת ישראל הופצצה בבדיחות. היינו באותו זמן בניו יורק, אני לא זוכר בדיחה אחת בקבוצת וואטסאפ השכונתית. ממש זה לא הייתה האווירה. והנה אצלנו, המון הייתי מת חיוכים. נראה לכם כמה דוגמאות קטנות. הנה הראשונה, כן, בעוד יומיים שופרסל קונה את מייקרוסופט, זה בעצם היה המצב בקניות בהתחלה. זאת כבר דוגמה של החופשה, באמת זה איזו חברה שלא הפסיקה, הפסטה של ברילה לא הפסיקה לפרסם חופשה באיטליה כל החודש הראשון. איטליה הייתה שיא האדומה, הימים של הפירט האדום, אז זה מבצע קצת פחות משתלם, אבל זה רץ די חזק בתחילת הקורונה. גם זה, בר צימפסון כותב על הלוח שוב ושוב ושוב, שהוא לא יוכל יותר עטלף לעולם, כן, זה העונש באותם ימים, כשדיברו על מאיפה הקורונה אולי הגיע, וגם הבדיחה הבאה, מה אנשים יקנו בסוף הקורונה, או יותר נכון, מה הם ישירו אחריהם, אם הם ייפטרו מן העולם וימותו בקורונה, אז אתם רואים פה עשרות קילוגרמים של אלכוג'ל ואורז וכמח, ומה לא, מאוד הצטיידנו אז. אני חושבת שההומור מאוד מאפיין אותנו, ואלה סתם בדיחות וואטסאפ. הגישה הזו שרואה את החיים בחיוך, גישה שיש בה, שוב אני אומרת, איזה יכולת להפוך מר למתוק ועצוב למחוייך, זה כמובן לא המאפיין היחיד שלנו. נראה לי שהשנה האחרונה חשפה עוד מאפיין גדול של עם ישראל, וזה היכולת לדבוק בחיים למרות כל הנסיבות מבחוץ. אספתי תמונה אחת מהשבוע ותמונה אחת מתחילת שנה שעברה. נתחיל מהתמונה הישנה, תסתכלו. זוכרים את החתונה הזאת? אני חושבת שהרבה מאוד אנשים זוכרים אפילו איפה הם היו כשהם ראו פעם ראשונה את התמונה הזאת, כי אז הבנו שהעולם, וואו, העולם משתגע. חתונת המרפסות המפורסמת בישיבת מרכז הרב, זוג שקבע חתונה ובעצם הבין שהוא צריך לחגוג אותה ככה, והתמונות האלה רצו בכל העולם, הווידאו ריגשו הרבה מאוד אנשים, ההבנה שמשהו פה הולך להשתנות. והנה שנה אחרי, השבוע ממש, ילד, תראו את התמונה הזאת, ילד בר מצווה נאלץ להיכנס לבידוד רגע לפני השבת בר מצווה שלו, בבוקר. תכננו את קריאת התורה, תכננו תפילות, ארוחות משפחתיות, והמשפחה הכינה קפסולה לילד. תראו את הדבר הזה. הוא חגג בחצר הבית בין הניילונים, קורא בתורה, אוכל לבד וחוגג בר מצווה בצורה, תסלחו לי, לא כך נורמלית, כן? אם מסתכלים על כל ההיסטוריה שלנו, איזה ילד חגג ככה? מחתונת המרפסות ועד לבר מצווה השבוע, שיהיה מזל טוב, אני חושבת שהוכחנו גמישות ודבקות בעיקר, ויכולת לבטל את התפל. לא, אין אלף אורחים בחתונה. לא, אין. בר מצווה היא מאחורי ניילון, והחתונה היא במרפסות. אבל העיקר שיש בר מצווה, העיקר שיש חתונה. אני חושבת שזה מאפיין גדול מאוד מאוד של העם שלנו. אבל זה לא רק זה. שלושה סימנים, אומרים לנו חז"ל, שלושה סימנים יש באומה הזו. כן? אנחנו שוב על המילה המנחה, ששמע ישראל, מנסים להבין מה זה ישראל. שלושה סימנים יש באומה הזו. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. כל שיש בו שלושה סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו. גם מי שרוצה לבוא מבחוץ, להסתפח, צריך להיות שוב. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. וואו, האם זה המאפיין שלנו? אם תלכו בעולם ותגידו, איך אתה מאפיין את הישראלי, את עם ישראל? יש לנו עוד עבודה. להפוך להיות עדינים כאלה ובעלי דרך ארץ כאלה. יש עוד נקודה שאני חושבת שאנחנו מחוברים בה מאוד, עם ישראל, הוויחן שם ישראל. שמעתי פעם טיפ במצוות שעושים, שצריך להגיד בהתחלה בשם כל ישראל. פה ושם זה מופיע בסידור, כן? אני לא מהמקובלים. אבל פה ושם בסידור אומרים, זה בשם כל ישראל, זה בשם כל ישראל. וזה מחבר את המצווה שלך, זה כבר לא המצווה הפרטית שלי, הברכה שלי, הדלקת נרות שלי. אני עושה משהו והוא, אני נותן כוח מהלימוד שלי או מהמצווה שלי לכל ישראל. יש פה איזה רקמה אנושית שמחברת אותנו. יצא לשבוע להתעסק בזה, בחסד שהוא בשם כל ישראל, אירוע שממש נתן לי חומר למחשבה. אני מדברת על כתבה ששידרתי בחדשות על האחיות גרינברג, למי שראה, מי שלא ראה, מוזמן לחפש את השידור בשמחה. האחיות האלה, רואים פה את יונית לוי מציגה אותן, שבע אחיות שגרות בחמש מדינות שונות, יצאו לשליחות, שליחות חב"ד, בישראל, בצרפת, באוקראינה, בגרמניה, בארצות הברית, באמריקה זה גם בניו יורק וגם בטקסס. בעצם הן פזורות, וכל אחת בשליחותה. עשיתי כתבה ונכנסתי לקבוצת הוואטסאפ שלהם לפני חודש, להיות בה, להתרשם, להגיד להם מה לעשות, לצלם וכולי, וממש קשה לי לצאת מהקבוצה. כי יש בה רוח מיוחדת, רוח שאומרת אני לא חי לעצמי. ואני חושבת שבשם כל ישראל הזה, זה חלק מהמאפיינים שלנו. בסוף הכתבה אני שואלת אותם, עשו לי מפגש זום. ואני שואלת אותם בזום, תגידו, מה העצה שלכם לאישה הרגילה? אין לה בית חב"ד על הראש. עייפה. מה העצה שלכם? השליחה סטרני וולף מגרמניה אמרה, העצה שלי? שתצא לשליחות, היא לא תהיה עייפה. היא אמרה את זה כזה בשלוף. עייפה? שתצא לשליחות, היא לא תהיה עייפה. היא לא התכוונה שכל אחד ילך ויקום עכשיו, יקים בית חב"ד בקטמנדו. בכלל סגור שם עכשיו. היא התכוונה שכל אחד יחיה בתודעת שליחות. איפה שאת? בין המטבח לסלון. תודעת שליחות יכולה לשנות את כל היום. אני יכולה להכין בבוקר סנדוויץ' לילד בעצבים, ויכולה להכין סנדוויץ' לילד בתודעת שליחות. איזה יופי ילד שהולך ללמוד ולשחק ולהתפתח, ויהיה לו אוכל במהלך היום, ואני מכינה את האוכל הזה. תחשבו, אני מחליטה איזה טעם לתת לעשייה שלי, ובשם כל ישראל הזה, אני חושבת, העצה היא באמת להתחבר לכלליות. זה עוזר להתמודד עם הקשיים של עצמך. כלומר, העצה הכי אגואיסטית היא לא להיות אגואיסט, כן? בשם כל ישראל. בסוף גם אתה מרגיש מזה יותר טוב. אז דיברנו על עם, דיברנו על עשייה, דיברנו על מצרים, דיברנו על ישראל. מהי המילה החמישית והמאתגרת שסוגרת לנו את רשימת המילים המנחות של ספר שמות עם סיומו? אוקיי, אז קודם כל אני רואה שאנשים פה נעלבים, אנחנו רגע נתייחס לכל צופנו בארץ ובעולם. באמת תודה רבה הן לאתי קורן ולרונית יעקובי מלוס אנג'לס ולנועה לימור דוד ולגילי בירנבוים שמאזינה מ-Five Towns ניו יורק, דש ל-Five Towns, ולרחל ולשושנה ולמוטי שנמצא איתנו מיבנה, וכמובן לכל הצופים בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בדרום הר חברון, בקנדה, בברזיל. אוקיי, באמת באמת תודה לכולם. לענת שנמצאת עכשיו באשדוד ועוד ועוד. אוקיי, אז באמת תודה לכולם. תראו, המילה החמישית היא זהב. הזהב מוזכר הרבה בספר שמות, בשני הקשרים. לדעתי יש פה אמירה. שימו לב למקומו של הזהב בחיים שלכם. שימו לב לשימוש הכפול שאפשר לעשות בזהב. המורכבות היא כזאת, בואו נראה לכם אותה פשוט. דוגמה ראשונה, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו אל הארון. זה הזכור נורא של בניית עגל הזהב, שוב המילה הזאת, עגל הזהב. אדם יכול לקחת את הכסף והזהב שיש לו את הרכוש, ולהפוך אותם לאליל. מי שמלגלג בעגל הזהב, אומר, לא, אני מלגלג על עגל, אני לא אקים, כן, הוא מלגלג על זה. אני לא מקים עגל זהב, זה בסדר. אתה יכול לעשות את הכסף שלך לעגל זהב, גם בלי להקים עגל בסלון. כוונה, הרב מלובביץ' תמיד אמר, זה הכוונה, לעבוד כסף. אז זה המשפט הראשון, שמתפרקים, לא רק מהזהב, מתפרקים מהערכים, מקימים עגל. אבל אותו זהב מסכן, הזהב הוא אותו זהב, הוא יושב במגירה, באוהל של אותו ישראלי במדבר. הוא לוקח אותו למשכן, השם ישמור. הוא לוקח אותו, סליחה, הוא לוקח אותו לעגל הזהב, השם ישמור. הוא לוקח את אותו זהב, תמים, לבניית המשכן. זה הפסוק השני, שימו לב. והם יקחו את הזהב, ואת התחלת, ואת הארגמן, ואת תולעת השני, ואת השש. מזהב אתה יכול לעשות עגל, מזהב אתה יכול לעשות משכן. הזהב פסיבי לגמרי, הוא חומר, הוא כלי. כמו כל דבר. כל דבר בעולם הזה הוא אינסטרומנטלי. עם סכין אפשר לדקור, אפשר לחתוך סלט ירקות. עם אש אפשר לשרוף, אפשר להכין חביתה. כן, בא לי על סלט ירקות וחביתה למי שמנחש. בקיצור, יש לנו פה בעיה. הזהב אומרת לנו בעצם התורה, זה כבר בידיך. אולי המילה המנחה היא לא זהב. אולי המילה המנחה היא פשוט בחירה חופשית. אתה בוחר, האם הזהב הופך לעגל הזהב שלך, או שעם הזהב אתה נותן ונותן, בוא, אגב זה לא רק המשכן, זה הבגדים של אהרון הכהן, זה הכלים של המשכן, זה המשכן עצמו, זהב. מה היחס שלך לכסף? זאת השאלה. חז"ל, באמירה מאוד נוקבת, פסיכולוגית, עומדים על האופי שלנו, ותראו מה הם כותבים לנו, בתלמוד הירושלמי. אין אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. נטבעים לעגל ונותנים, נטבעים למשכן ונותנים. האופי של האומה הזו מתוסבך. הם יעמדו בראש הקמת העגל, אבל אותו אנשים יעמדו בראש הקמת המשכן, עם זהב כזה וכזה. יהודים מובילים מהפכות עצומות, שלח את עמי, ויהודים יעמדו בראש המהפכה הקומוניסטית השגויה, שתביא להרג של עשרות מיליונים. היהודים תמיד בראש. השאלה אם זה הזהב הולך לעגל, או הולך למשכן. היחס שלנו לזהב עמד במבחן בשנה הזו. כולנו באיזושהי יציבות כלכלית. גם מי שעובד, בטח מי שלא, כל מיני חלטים, כל מיני מודלים של פיצויים, עסקים קטנים, כולה, בוא נגיד שככה, היחס, גם ההוצאות לא ברורות, גם ההכנסות לא ברורות, חוסר ודאות, יחס לפרנסה. ומצד שני, הסתפקות במועט, חתונות קטנטנות ויפהפיות, פחות קונים בגדים, מבטלים דברים, פחות שופוני, פחות אירועים, כן? זה מבחן לא פשוט, היחס לזהב, ואיך נצא מזה, בעזרת השם גם לטובה ולברכה. כולנו עומדים במבחן, מהו היחס לזהב בחיינו, למה משתמשים בו? שוב, מאחלת לכולם שפע זהב, שפע פרנסה. אבל מה משתמשים? האם מבינים שאני צינור? קיבלתי מאלוקים כסף, אני צינור להעביר אותו למי שצריך, ועל הדרך גם יש לי את הפרנסה, את מה שאני צריך זה. כן? שוב, הזהב היא לא מילה גסה. אנחנו לא מתנזרים פה מזהב, אנחנו מתעלים אותו לכיוון הנכון. זה הכי קשה, זה הכי קשה. לא אומרים לך לא, לא אומרים לך כן. אומרים לך, תשתמש בזה נכון. וזה בהרבה כלים בחיים, לא רק בזהב. לסיכום, רבותיי, אנחנו נפרדים מספר שמות. הלוואי, הלוואי נפטרים מהקורונה, נפרדים מהקורונה. חמישה מסרים מאוד רלוונטיים לימינו. אנחנו עם. אחד, אנחנו בעשייה ולא בדיבורים, או שנאמר היום פקה פקה, כן? לא בדיבורים, בעשייה. מצרים, זה קונספט שצריך לפחד ממנו ולחשוב איך בורחים ממנו. תרבות מתקדמת שקופה עלינו ערכים שמשעבדת אותנו, לשים לזה לב. ישראל, זה המהות שאנחנו צריכים ליצור. מה זה עם ישראל? מה זה המהות הזאת בעולם? והיחס לזהב, הייתי אומרת, היחס החמקמק לכסף ולחומריות בעולם הזה ולכלים. אני מאחלת לנו, קודם כל, באמת, בעזרת השם, בשורות טובות, הרבה בריאות, שבת שלום, וחזק חזק ונתחזק. תודה רבה לכם, תודה. אנחנו נראה כמה עניינים לסיום, מה שנקרא, נעבור לפרסומות. מי שלא יודע, ספר חדש שלי שנקרא ימים באים, תרי תרי, הוצאת ידיעות ספרים, ספר שעוסק בכל מעגל השנה, חגים, מועדים, נקודות ציון. הוא נמצא כעת למחירה באתר ידיעות ספרים. אם אתם נכנסים לשם, תכתבו קוד קופון 7,000 בשביל לקבל הנחה. 7,000 יש הנחה עם שליח עד הבית, עם הקדשה, אם תרצו, הקדשה אישית שלי. בכיף, בדיוק מחר אני הולכת לחתום במחסן של ידיעות ספרים. אז בכיף, זה ספר חדש למעוניינים. בנוסף, מי שלא מכיר, יש לנו חוג לבנות ולנערות שנקרא נפגשות. סדנה שבועית, חוג של ילדות ונערות, מפגשים, לימוד, פוגשים דמויות, מכירים אנשים, מראיינים, לומדים כתיבה. עכשיו אנחנו בדיוק כותבות אגדה של פסח. אגדה של פסח של הסדנה שלנו. ילדות שולחות לנו רעיונות, חידושים וכולי, תצא אגדה לפסח, הם יוכלו להדפיס אותה ליל הסדר. אז זה נפגשות. ואלה דברים שעולים, קצת אבל עולים. עכשיו למשהו חינמי, ושבאמת כולכם מוזמנים להצטרף אם אתם לא שם. החלק היומי, קטע שבועי, קטע יומי שאני כותבת, קטע קצר כל יום, אתם רואים את המספרים על המסך, מספר ישראלי, מספר אמריקאי, אפשר להצטרף בכיף, באהבה, חינם כמובן, לקבל את התכנים באופן קבוע, וככה גם תקבלו לינק לשיעור הבא, כי גם זה מופץ שם. אז תודה רבה לכם, תודה שוב לארגון רגע של חוכמה על השותפות, ובשורות טובות, לילה טוב לכולם, להתראות, ביי ביי.